תרבות שהיא עניינה להרע. מכל מקום, עניינים מיסטיים הם נגזרים מתכונת הנפש הקולקטיבית שעומדת ביסוד התרבות ששם צמחה האוריינטציה הזאת, הסגנון הזה, האופי הזה. ויכול להיות שזה מועיל להם, יכול להיות. יכול להיות שגם מי שיעסוק בזה, זה יכניס אותו לאיזה חוויה, שהוא יוכל למצוא טעם בעניין. אבל בנקודה הזאת מתחילה להתמסמס צורתו העצמית, תכונתו הרוחנית, אופיו הפנימי הנפשי, זה סוג של התאבדות, התאבדות רוחנית. והתורה, היהדות, היא מאוד נגד התאבדות. התאבדות פיזית, ועל כל צורותיה, אסור לבן אדם שלא לדבר, שאסור לו להרוג את עצמו, אסור לו גם לפגוע בעצמו. כי הגישה של התורה, התפיסה של התורה אומרת, תפיסת היהדות אומרת, שבניגוד למה שאנשים חושבים, הם אינם אדונים על חייהם. כי בלשון הגמרא, בלשון חז"ל, נשמה שנתתי בך, החיה. אתה לא נתת לעצמך את החיים, ואתה לא אדון על החיים שלך. אתה קיבלת מתנה שהיא מאוד יקרה לך, והיא החיים שלך, היא הנשמה שלך. תתנהג בצורה כזאת שתוציא מן הכוח אל הפועל את המתנה האלוקית, היקרה הזאת, במלוא צורתה, שמור עליה, טפל בה, אחיה אותה. על כן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כך אומר הפסוק, וכל ילד בעם ישראל יודע את זה, וכתוצאה מזה, אז דברים מסוכנים אסור לעשות אותם. אז שלא לדבר שעל פי התורה אסור להתאבד, על פי התורה אסור לך להזיק לעצמך. על פי התורה אסור לך לפגוע בגופך, בבריאותך, על כן אסור על פי התורה לעשן, אסור על פי התורה לעשות הפלה. למרות שאתה חושב שאתה אדון לעצמך ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה טועה. זה לא הרוח של התורה. בעומק העניין, זה גם הסיבה שאסור לך למשל להתגלח בתר. כי אל תרים סכין על עצמך. תתייחס לעצמך בצורה כזאת שיש בך ממד קדוש, חשוב, אל תשחית את עצמך. אם כל הצדדים האלה הם מפורסמים, ידועים, מה שנשכח למרבית הפלא זה דווקא הפשט. כי הפסוק שכתוב בתורה, שהוא המקור לאותו איסור של בן אדם לפגוע בעצמו, הוא באמת לא מדבר על, לא מדבר על גופו, שאתה צריך לשמור על גופך. אלא הפסוק אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אלא כל הפרסום הרב שאיסור לעשות דברים סוכנים, או לעשות דברים שפוגעים בעצמך, בכל הרמות של מה שאתה מזיק לעצמך, זה אסור, זה נגזר בגלל שנפש בריאה בגוף בריא, וגופך בעומק העניין זה מופע ישיר של נפשך. אז נשמרתם עוד לנפשותיכם, שמור גם על גופך. אולי במשמעות גם פשוטה של המילה לנפשותיכם, המילה נפשך זה גם פירושה בעברית אולי עצמך, שמור על עצמך. שמור על עצמי, אני אשמור גם על גופי. גם סתם המילה גופי זה עצמי. גוף העניין בעברית הוא לא רק פיזיות של הגוף, אלא משמעות עצם העניין. כמו שנגיד, נו, לגוף העניין, לגופו של עניין. זאת אומרת, לעצם העניין. אז בסדר, אז יכול להיות, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, נשמרתם לעצמכם, זה אותו דבר כמו נשמרתם לגופכם. טוב, אבל מכל מקום, נחזור לפשט, על כל פנים, לאחד המובנים הפשוטים כל פשוטים. הפסוק הוא מחייב לשמור על הנפש, זאת אומרת על הצדדים הרוחניים. אם כן, יסוד האיסור בהתאבדות הפיזית זה האיסור להתאבדות הרוחנית, והתעסקות בצדדים רוחניים של תרבויות זרות זה אי שמירת הנפש, זה התאבדות רוחנית, זה עיקר האיסור דאורייתא. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. על כל פנים, להתעסק בתרבויות זרות, בעניינים עמוקים, רוחניים, מיסטיים, עם כל זה שיכול להיות, שישנם מיסטיקה וישנם תאומות וישנם כל מיני דברים שהם שייכים לאנשים או תרבויות מעמיקות, שכדוגמת הדברים האלה של עומק ומחשבה, יש בכל מקום בעולם. מכל מקום, זה טוב להם. ואתם מחפשים עומק, אתם מחפשים נפשיות, אתם מחפשים רוחניות, זה התורה. התורה היא אם כל הרוחניות. זה שיא הנפשיות, וזה שלנו. זו הצורה העצמית שלנו. אלה חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אם אתה רוצה העמקות והזרמות נפשיות עמוקות, זה התורה. שם תשמר לך ושמור נפשך מאוד. אז אמנם כן, באמת, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמורי. אבל דברים שהם אינם רפואה, ושוב, אל תאמר לי, אבל זה רפואת הנפש. כי זה בדיוק מה שאסור. רפואת הנפש, התורה זה רפואת הנפש. תפילה זה רפואת הנפש. זה מיסטיקה. איך התפילה פועלת על הנפש, זה מיסטיקה. אבל זה מיסטיקה יהודית וזה נפלא. אין איסור לעסוק במיסטיקה. בתנאי שאתה ניגש לנושא הזה כמו שצריך, על פי התנאים. ישנם תנאים יהודיים, ישנם דרכים יהודיים, ויש פעולות מיסטיות שהן שוות לכל נפש בעם ישראל. כן? התפילה היא באמת דרך לפעול על הנפש. זה דבר מאוד חשוב, זה טוב. תבוא תגיד, רגע, אני לא מבין איך זה פועל, ולא מבין בשביל מה זה טוב. טוב. זה לא צריך לעבור מבחנים שדברים שבאים מתרבויות זרות צריכים לעבור אותם. כי למרות שאנחנו נגיד, ואנחנו לא יודעים איך זה פועל, דווקא אנחנו יודעים איך זה פועל, ואפשר גם להסביר. וזה פועל על פי היגיון עברי, פנימי, מאוד ברור, ועמוק, ותהומי. אבל מכל מקום, גם אם תבוא תגיד, תראה, זה דבר שזה לא נגיש לכל אחד, עובדה שתשאל כל אחד איך פועלת התפילה, למה זה טוב, איך זה יכול להיות. אז אם תלחץ על כל בן אדם, אם תשאל את השאלה הזאת, אולי ידמה כל אחד שיודע לענות. אבל אם תשאל את השאלה השנייה, כלומר, למשל, הלא התפילה זה אבסורד, זה כפירה, זה תפילה. כי תפילה זה בקשה מהשם, שהוא ישנה את דעתו ואת רצונו. למשל, אתה חולה, אתה מתפלל שהוא לא יכול, שאתה לא תיכול. אם הוא לא היה רוצה שתהיה חולה, הוא לא היית חולה. אז מה אתה מתפלל? כדי שהוא לא ירצה את מה שהוא רוצה, נכון? אתה רוצה לשנות את רצונו של השם. אז הוא משתנה השם. ככה זה אצלכם. זו אלילות. זו שאלה שהיא כבר מביכה את האנשים. אין להם ספק שיש תשובה לעניין, והם צודקים, אבל הנה אתה רואה שלא כל אחד יודע תשובה לעניין. ומכל מקום זה בסדר גמור, וצריך להתפלל, ולמרות שההיגיון המיידי לא בכך רואה מה התועלת בעניין, והנה הצבתי פה שאלה בסיסית של היגיון מיידי שיכול לכאורה לכפור בעניין, זה בסדר גמור. אנחנו מי כשם אלוקינו בכל קוראינו, אלא זה תכונה יהודית להתפלל, זה בסדר גמור. ומה שיבואו מעמיקים ויסבירו את העניין, מצוין. אבל שתבוא תגיד לי, נו, אבל יש גם מעמיקים שיסבירו לך את הטוב שעולה לאדם ממדיטציות. זה לא. עם ישראל לא עוסק במדיטציות. עם ישראל עוסק בתפילה, לא עוסק במדיטציות. אז זה טוב להם, רע לנו. אתה רוצה לאבד את נפשך, את רוחך, את נשמתך? נכון שקשה מאוד למנוע אותך מזה פיזית, אבל זה דבר שהיהדות מאוד מאוד נגד זה, זה דבר מאוד מאוד שלילי, זה ההפך של כל רוח התורה. זה דבר שהוא אסור משום דרכי האמורים. כן. תרשמו לי פה לחזור על השאלות בשביל ההסרטה. אז אז השאלה היא, האם ביחס למה שאמרנו בהתחלה, האם ההוכחות צריכות להיות סיבתיות, אמרת, או נסיבתיות? סיבתיות, או זה גם יכול להיות סטטיסטי? אני לא כל כך יודע מה ההבדל בין זה לזה, אבל אני רק יודע את התשובה. אני חושב שהתשובה היא, במקום שאנשי מדע יבחנו את הדברים ויגידו שזה זה טוב, זה מועיל, על פי קריטריונים מדעיים, ניסיוניים, זה טוב. איך אנשי המדע בודקים את הדברים? על ידי בודקים את זה גורם את זה באופן סיבתי, או שזה סטטיסטי? יכול להיות גם וגם. אינני יודע, אני... אבל... והיה, וזה עונה על קריטריון מדעי, זה בסדר. זה עיקר העניין. כן. כן.
כל הספר, יש ספר המשך, ספר שנקרא מדיטציה וקבלה.
כן.
זה לא בדיוק על כל הטכניקות היהודיות של מדיטציה. כן. שחזל הוא עושה מדיטציה, שנביאים היו מתנבאים באמצעות מדיטציה.
טוב, יש לי מחלוקת עם כותב הספר. לא רק לי יש מחלוקת, אני עוד מילא. אבל מה שאני אומר לכם, זה כתוב מפורש על ידי הרב צבי יהודה ז"ל, פרסם כמה פעמים, דומני פעמיים התפרסם בקרוזיו על דבר המדיטציה, ומה שאמרתי זה מתאים עם דבריו. עכשיו, את הספר ההוא שאתה מדבר עליו, כותב אותו איזה אדם, אני לא מכיר אותו, אבל הוא כתוב שם קירב, דומני שתורתו הוא קנה באמריקה, נכון? אז מה אני אגיד לכם, הוא דומה בעיניי קצת לרב שלוימה קרליבך, שקשה מאוד לשפוט את האנשים האלה מהזווית שאנחנו יושבים בה פה. כי אנחנו פה, ברוך השם, בארץ חמדת אבות, אנחנו לא זקוקים, לא נמצאים בשואה הרוחנית, בעיצומה של אסון הקולוסלי הזה של השמד האדיר של מה שמתרחש שם באמריקה. במסגרת זאת יש כל מיני מושגים או כללים שאנחנו יכולים לנהוג על פיהם, ואנחנו גם יכולים לנהוג בעצמנו איסטיניסיות רוחנית ולהגיד מספיק עם השטיות האלה, מספיק עם זה וכדומה. יש אנשים שהם נמצאים שם בלב השמד הנורא הזה, הם אומרים, תראה, זו הדרך הבלעדית שלי ליצור איזה קשר עם העלים האלה שהם, אופס, ברוח קלה, והם ניתקים מעץ החיים שלנו. זה גישה שלי שבו אני תופס אותה, אני מקשר אותה. אז זה עם הבנג'ו שלו, ועם הניגונים שלו, וזה עם ה, כן, מדיטציה, קבלה, זה נוצר בשבילהם. טוב, עכשיו זו שאלה בפני עצמה, אם זה יועיל או לא יועיל. עובדה שלכמה הועיל, על כל פנים. עכשיו צריך לשאול, האם באמצעים לא אמיתיים, לא נכונים, האם מותר ככה להציל אנשים, איך נגיד, האם מותר להציל אנשים בשקר מן השקר? האם מותר לשקר כדי להציל את זה? טוב, אני לא רוצה... אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אני רק רוצה להגיד עוד פעם, מה שאני אומר לכם פה, זה נגזר ממה שהרב אומר, וזה נכון. עכשיו, מצבים רחוקים, תשאירו, שלא נדע מצרות מהדברים. לנו ולבנינו, ברוך השם, אנחנו לא זקוקים לזה, ובינינו בוא נחליף את המילה. היה כדבר הזה, נשמע כמו, מישהו בעם ישראל עסק במדיטציה, מישהו המציא, מאיפה בעם ישראל כתובה המילה הזאת? יש לך איזה רב, כל הכבוד לך שאתה אומר, מדיטציה של חז"ל, מדיטציה של הנביאים, זה ממש מרגש, ממש. זה סיפור, זה עטיפת העניין. אז שוב, אני לא מוצא לנכון ללעוג לדברים האלה, ולא לנכון לדחות אותם. הם שם. בואו נעשה גבול, הם שם, אז לא נבקר אותם. ובמסגרת זאת אנחנו גם פטורים. אני בסדר, זאת אומרת, יכול להיות שאתה שואל, היית שואל את רישמוינר, שלוימי קרליבך, מה? זה דרך לתורה, זה רצינות, זאת אומרת. תשמע, אם אתה תכיר את הטיפוסים האלה, אז תתראה שזה דרך בלעדית. ואז לא יהיה לי מה להגיד לו. אז, ואותו דבר אותו הרב יגיד לי. אז גם לא יהיה לי מה להגיד לו. אז אני לא אומר כלום, אני לא יודע מצרות, אני יודע את מי ש... אני יודע מי שנמצא פה. אז אני יכול להגיד דברים פשוטים, ישרים ונכונים. זהו. כן.
מה לגבי פסיכולוגיה?
לא, שאלה יפה. מה ביחס לפסיכולוגיה? שאלה חשובה, כי זה באמת, בזאת אנחנו עלינו על אונייה שעולה ויורדת שם על הגלים הסורית. זאת אומרת, השאלה היא, האם פסיכולוגיה זה מדע? נחלקו בעניין הזה אנשי מדע. כל פנים, אנשי מדע מאוד רציניים טוענים שפסיכולוגיה זה לא מדע. זה לא מדע, כי אני יודע, לפי אחד מהקריטריונים שהוא, אני יודע עד כמה הקריטריון הזה הוא מדעי, אבל אנשי מדע הם מתפארים בהשתמשות בקריטריון הזה. אז נוהגים להגיד, מה זה דבר מדעי? דבר מדעי זה דבר שאפשר לבחון אותו ואפשר לפרוך אותו. זאת אומרת, שאתה אומר, תעשה מקרה כזה וכזה, ואם זה לא יצא, סימן שזה לא נכון. אבל כל תיאוריה, שאין דבר שיכול לפרוך אותה, כיוון שכל מה שלא יקרה, תמיד יהיה איזה תירוץ. אז תקרא לזה מה שאתה רוצה, זה יכול להיות אומנות, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות... אנשי מדע יגידו שזה דת. יכול להיות שהרבה מהדתות הם כאלה, אני טוען אחרת. אבל לכל פנים, מדע זה לא. לכל פנים, דבר ש... במסגרת זאת, פסיכולוגיה על פי זה לא מדע. כי מעולם לא מצאת שיטה פסיכולוגית שקרה משהו, או הראה משהו, או שהתרחה משהו, והם לא יסבירו את זה על פי שיטתם. יהיו הרבה מחלקות. יש את הזרם הפרוידיאני, והזרם האדלריאני, והזרם היונגיאני, זה אבות ה... כידוע. אבל האם מישהו מכל האנשים החשובים האלה, הוא הצליח לשכנע את זולתו? מה פתאום? זה הביא את כל התיאוריה שלו, זולתו קרא את זה, ואמר שהוא מבלבל את המוח. למה? כי אני צודק. ומה אתה צודק? כמו שאתה מסביר את הכל כמו שאתה מסביר. הוא מסביר את הכל כמו שהוא מסביר. בסך הכל זה משהו כזה שהוא לא ברור לכל פנים. אתה לא יכול להוכיח את נכונותו מצד אחד. מצד שני, זה קצת ניסיוני שאנשים עוברים מצבים קשים, ולפעמים יימצא פסיכולוג, גם זה דבר קצת בעייתי, לפעמים יימצא פסיכולוג והוא יוכל לעזור להם. כל פנים, יש כאלה שהם טוענים שזה ניסיוני, אתה רואה, אתה משוחח איתו, אתה מברר איתו, אתה זה, זה מועיל, מועיל לאנשים, יישב אותם, לפעמים מציל אותם מחרדות, לפעמים מציל אותם תסכולים, מועיל לאנשים. אתה תדבר עם פסיכולוגים off the record, או פסיכולוגים, יש לי בבית שכן שהוא דוקטור, פסיכולוג ואדם דתי, והוא פסיכולוג והוא גם עוסק בזה. אבל בשיחת חדר מדרגות שניהלנו, אמר לי רק בשבוע שעבר, שיש לו בטן מלאה כנגד הפסיכולוגיה. זאת אומרת, עד כמה מוגבלות ההצלחות שלה, ועד כמה היא בעייתית. טוב, זה היה שיחת מדרגות, לא נתן לי שיעור על הנושא, אבל אני מאמין שאם היה נותן, בקיצור. עכשיו, אני יודע שהוא לא היחידי, אני מכיר עוד כאלה. אני כבר שמעתי על מישהו שעסק עשרות שנים, עסק בתור פסיכולוג קליני, פסיכולוג עובד. התפרנס מזה. והוא כיום עובר ומסביר שהוא חוזר בו מכל מה שהוא עשה לאורך שנים, והוא גם יזיק לאורך שנים, כך הוא טוען. ויש שתי נקודות, כמה נקודות שבהם הוא כן מוציא עם הפסיכולוגיה. אם אינני טועה, שם האיש הזה זה ברוך שולם. רק אני מקווה שהוא לא יכעס עליי במה שאני עכשיו, מעולם לא דיברתי, זאת אומרת, מעולם לא שמעתי את השיעורים שלו, רק זה מכלי שני, מקווה שאין פה איזה טלפון שבור ואני לא מעוות פה את הדברים. טוב, אני משאיר את זה שהשומעים לא יקחו את דבריי כדברים ברורים. אבל זה שזה זה מקצוע בעייתי, זה מקצוע בעייתי גם בעיני הפסיכולוגים עצמם. שורה תחתונה, האם זה אסור משום דרכי המורי? זה דבר שיש מקום לחוש, יש מקום לחוש. מכל מקום, בן אדם התמוטט נפשית. בוא נגיד, פסיכיאטריה זה דבר ניסיוני. פסיכיאטריה זה פשוט, עם כל האגרסיביות שבעניין, עם כל הסלידה שיש לכל מי שמבין בעניין מכל המציאות הזאת, כמה שהפסיכיאטריה היא גם הורסת את הבן אדם, אבל יש מצבים שהבן אדם הוא הרוס. אז בואו נשאיר ממנו דירה עם שלושה חדרים והרס של חדר אחד, במקום שהוא ארבע חדרים הרוס. אז זה סוג הטיפול, וזה שייך לרפואה. זה ודאי שרפואה. כשמזדקקים לפסיכיאטריה, זה ודאי לא אסור משום דרכי מורי, זה ניסיוני ותועלתי. במסגרת הבעייתיות שבזה. פסיכולוגיה גם כן קצת, זאת אומרת, לא, זה לא דבר שצריך לרוץ אליו. זאת אומרת, התרבות האמריקאית הזאת, שלכל אחד יש לו את הפסיכולוג שלו, וזה פשוט, זה הסדר של החיים, זאת אומרת. My psychiatrist. המחלת נפש הזאת, אנחנו לא צריכים לקבל אותה. ולא צריך לגשת לפסיכולוג על ימין ועל שמאל. אני תמיד נוהג להגיד, פרקטית, לפסיכולוג ניגשים כמו שניגשים למנתח. זה לא, אתה יודע מה? בוא נקפוץ ביום שלישי, נעשה איזה ניתוח. זה לא הולך ככה בחיים. זה כיוון שהגיע ניתוח, סוף העולם. עד שהחלטת, אם החלטת, עם מי החלטת, כמה אנשים התייעצת, את מי בדקת, את מי שאלת, את מי זה, כמה פרוטקציות, כמה זה, עד שהגעת לעניין. אותו דבר גם פסיכולוג. לא ניגשים לכל פסיכולוג. ולא ניגשים בהזדמנות ראשונה לפסיכולוג. זה לא ככה. קלו כל הקיצים, אומרים לך כל האנשים, גש לפסיכולוג, גש לפסיכולוג. וגם שם, גש לפסיכולוג, תשאל, מי? 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 הרבה פעמים הפסיכולוג הטוב זה פשוט איש חכם וטוב. בלי פסיכולוגיה ובלי השטויות, פשוט חוכמת חיים. חוכמת חיים. ויש לפעמים אנשים שהם אנשים טובים וגם אנשים חכמים, וגם מתעסקים בפסיכולוגיה, אז ייתכן שהם במסגרת זאת, אז הם גם יכולים לעזור. כי לפעמים יש הרבה אנשים טובים עם ניסיון חיים, וניסיון עם יחסי אנוש ועם בני אדם, והם יכולים לעזור. טוב. זו הגישה. וזה סוג הפסיכולוג שיש לחפש אותו. סוגריים, מה שנקרא פסיכולוגיה על פי התורה, לא מאמין לזה. כל פנים הרבה, שמעתי על הרבה מנסים, אני חושב שזה מאוד בוסרי, מאוד בוסרי. בוא אני אגיד לכם דבר מאוד פרובוקטיבי. המחשבה שמי שבאמת מבין בתורה יכול לפתור את כל הבעיות הפסיכולוגיות, יש לי הוכחה שזה לא נכון. אני קצת סוטה. זה לא ממש ישיר, רק זה לא נגזר מסוגי הדרכי האמורי שלנו, אבל זה קשור לפסיכולוגיה, ומאחר שהרבה מתעניינים בזה, וגם הרבה טועים בזה, הרי אני לחוות פה ציבורית את דעתי. כיום אתם יודעים, כשיש בעיות נפשיות, אז הולכים, טוב, אז לא הולכים לפסיכולוגים. למי נלך? למי נלך? נלך למקובל, נכון? טוב, אז בואו אני אגיד לכם, אני לא מאמין במקובלים האלה. כל פנים, מה שחושבים, מה שחושב הציבור הרחב, שהמקובלים האלה עוזרים, זה שקר, זה שקר. על כל פנים, אין לי ספק שלו גם המקובלים האלה לא היו שרלטנים, שלערכתי 90, לא רוצה להגיד לכם 100%, אבל אני אגיד לכם 90% מהם, הם שרלטנים, מאחזי עיניים. אבל הוא גם אם לא היו כאלה, לא נגיד שכולם אנשים ישרים, חוץ מזה שהם גורפים את הכספים שלהם, הם עושים את זה, בסדר. כי באמת הם עושים דברים טובים. לא באמת זה היה נכון. גם אז יש לי שאלה קטנה. הקדושים האלה, הצדיקים האלה, המקובלים האלה, הם גדולים יותר מהנביאים או קטנים יותר מהנביאים? מה אתם אומרים? קטנים יותר. גם אני חושב שעם כל מה שאני חושב עליהם הרבה מחשבות רעות, אני חושב שעד לשם הם לא הגיעו, ותשאל גם את המופרע הכי גדול שביניהם, גם הוא לא יגיד לך שהוא יותר גדול מהנביאים. אבל מצאינו שבתקופת הנביאים היו משוגעים. ויש לי שאלה. איך הם משוגעים? הלכו אל הנביא שמואל, ומיד הוא יהיה בריא. כי הנביא מיד יעשה לו תיקון, לא? אבל הנה, אומר רבי מלך, השר משוגעים אני. אז שלא ישקרו אתכם. אפילו הנבואה והנביאים לא יכלו לפתור את כל הבעיות הפסיכולוגיות. אז, שלא ינוצל פה הציבור הרחב והתמים על ידי אנשים לא טובים. סביב הכותרת, בואו, נעשה תיקון, נעשה זה. עכשיו, הגמרא אומרת, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויתפלל עליו. אז זה טוב, צריך ללכת לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים, שיתפללו. תפילה מועדת, אני יודע, אם לא יועיל קונקרטית, ודאי לא מזיק. על כל פנים, תפילה. עם ישראל מתפלל, ותפילת ישרים, רצונו, במקום שיש תלמיד חכם, והוא מתפלל, חשוב מאוד, הגמרא מדריכה לעשות את זה. לך אצל חכם והתפלל. ברכה מתלמיד חכם, גם כן חשוב. בסדר. אבל כדאי שיהיה תלמיד חכם. ותלמיד חכם זה לא מישהו גורף כספים. מישהו גורף כספים כתוצאה מהברכות שהוא נותן. קיצור. זה כנראה אדם פיקח שיודע לעשות כסף, אז זה מגיע לו, כי אני בכלל לא אוהב אנשים שיודעים לעשות כסף, אז כל הכבוד לו, אז שיקח את הכסף. אבל זה בעצמו אינדיקציה שהוא לא תמיד חכם, כי זה לא הולך ביחד, גריפת הכספים והתורה, זה לא הולך ביחד. אז זה הוראת אצבע, במקום שהאיש הקדוש הוא נוצץ מהמור... בניין שלו, במפעלים שלו, והכספים שמתגלגל סביבו, זה לא טוב. זה לא טוב. זה לא רוח התורה, זה לא סגנון של רב אשי ורבינה. זה לא. פשוט לא. אני לא כופר בעובדה שרבינו הקדוש היה עשיר מאוד. אבל הוא לא היה עשיר מרוב שהוא כתב משניות. ולא בגלל שהוא חילק ברכות, וכתוצאה מזה הוא נהיה לעשיר. לא מצינו דברים כאלה. כל פנים, זה לא רוח התורה, וזה הוראת אצבע. זאת אומרת, בלי שאני יודע, בלי שבדקתי, מה אני מרגיש שמשהו לא תקין. וכן, זה לא בדיוק שייך לסוגיית דרכי האמורי, אם כי מאוד מאוד מקובל במזרח, בכל מקום, תמצאו שם מחוללי ניסים, ואנשי, so called, אנשי רוח, הם יודעים לעשות כל מיני קונצים וגורפים הרבה מאוד כספים. אני לא מתכוון להגיד שזה אסור משום דרכי האמורי, זה אסור משום שקרנות ונצלנות. כן? אין בעיה, ודאי. אתה יכול ללכת לנביא, שלא לדבר עם הוא נביא, שיגיד איפה התונות. אם הוא נביא באמת, הוא יכול להגיד כל דבר. רק הבאתי דוגמה, תונות הוא ידע לומר, ולא בטוח שאת המשוגעים הוא היה מוציא היה מחזיר לשפיותם. לא בטוח. אתה בטוח שהוא קיבל כסף? אני... כתוב, ומה נביא לנביא. סליחה? זה נכון. נכון, באמת קשור, כתוב שהוא מביאים איזה מתנה. כי מביא דורון לתלמיד חכם, כי מביא ביקורים. בסדר. אני חוזר על הטיעון, במקום שהעסק נוצץ וגורף כספים, זה לא היה מעמדו של שמואל. עד כמה שידוע לי, כתוב ביחס לשמואל, כי שם ביתו. מה זה שם ביתו? כי מי שלא רוצה ליהנות, לא יהנה כשמואל. ולאותו נביא שכתוב שהביאו לו דברים, כתוב שלא היה אוכל ולא היה נהנה משום דבר. לא היה מקבל מאף אחד. כל מקום שהיה הולך, היה הולך עם כלי ביתו, כדי לא נהנות מהציבור. אז ממקום שאתם באים, משם ראיה לסתור. אבל במקום שאתה רואה שהוא הולך ומשמין וגורף לו את הונו ואת מפעלותיו התורניים שיהיה בית הכנסת המפואר ובית המדרש וכדומה, זה לא מריח טוב. זה לא מריח טוב. חוץ מזה, לא ככה בוחנים, לא ככה בוחנים תלמיד חכם. תלמיד חכם, אומר הרמב״ם, אנחנו נכיר מדבריו ומחיבורה. שיתן לנו ספר שהוא כתב, יראה מה שהוא כתב, נשמע את דברי תורתו, נשמע מה שהוא מדבר. על פי זה נדע. אבל אם אנחנו יודעים שהוא תלמיד חכם בגלל שהוא מקובל ומחולל ניסים, זה דבר רע. נפש החיים כותב על זה, מגרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. על אותה גמרא שאומרת, על אותו איש שמתה אשתו ונעשו לו דדים והניק את בנו, אז יש שם דעה בגמרא שאומרת, מגרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. שואל נפש החיים. ועל רבי חנינה בן דוסה, שמביא דובים על קרני העיזים, ומדליק את החומץ כשמן, למה לא כתוב מה גרוע אדם זה שנשתנו עליו? אלא, אומר נפש החיים, רבי חנינה בן דוסה, תלמיד חכם, הוא תנה, כולנו מכירים אותו. הוא גאון וצדיק. ועכשיו, יום אחד הוא מביא לנו דובים על גבי קרני העיזים. זה נפלא. כמה הקדושה, התלמיד חכם, החוכמה, המוסריות, כמה היא שולטת על הטבע. זה נפלא. אבל, במקום שאנחנו לא יודעים על הבן אדם שום דבר, המעלה בילדית שאנחנו יודעים עליו שמתה אשתו. אז, והוא מתרחש לו נס. כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. מה אתה עושה לנו פה ניסים? זה לא אינדיקציה לזה שאתה אדם גדול. זה אינדיקציה לזה שאתה אדם מוזר. וכאלה יש באמת בתרבויות במזרח ובמערב, זאת אומרת, במערב, באפריקה, תלכו לאפריקה, יש שם כל מיני קושיות שהן מורידות קשמים. במזרח יש כל מיני אנשים שהם עושים ניתוחים בלא מגע יד אדם. ככה בעברת יד מעל גוף ה... גוף הפציינט, תוך כדי צילום של העניין. ומחוללים ניסים. והם באחר צהריים הולכים לדבר עם השד במערה. וגם יודעים כל מיני דברים. אז מה, אם יביאו אחד כזה פה לארץ, אז הוא יהיה גדול המקובלים תכף. אבל אנחנו לא מתעסקים בדברים כאלה. הם מגעילים אותנו. לנו יש את חכמי ישראל, זה ענייננו. טוב, התגלגלתי... לא יודע למה התגלגלתי, זה לא קשור, זאת אומרת, זה... כן?
כמו שהרב דיבר על גם מדיטציה, גם פסיכולוגיה, לפחות אחת העונות שאני שמעתי.
עוד מילה ביחס לפסיכולוגיה אני רוצה להגיד. מי שהולך ללמוד פסיכולוגיה, הוא כדאי שהוא יהיה תלמיד חכם, כי הוא נכנס למקום מאוד מאוד סוער ותמה. בעייתי מאוד, בעייתי מאוד. צריך בשביל זה... כמו תלמיד חכם, תלמידי חכמים גדולים, מתעסקים בכל דבר, יכולים מכל דבר להוציא את הטוב. אז ודאי שגם מפסיכולוגיה אפשר להוציא, והרב כותב בכל מיני מקומות, צריך להעמיק בזה ולהוציא את הצדדים הטובים שבזה. אבל מכל מקום, זוהי בעיה גדולה מאוד, כי הפסיכולוגיה היא נגזרת באמת מאוריינטציות אשר לא לישראל. זה תפיסות עולם שלמות, זה אוריינטציה שלמה בנפש האדם, זה לא בטוח שאנחנו רואים ככה את הדברים. או לפעמים בטוח שלא. לא שאין שם הצבעות על דברים נכונים, וזה הבעיה שבעניין. אתם מבינים? ברוח פרשת השבוע. כל שקר שאין בו אמת הוא בכלל לא שקר. כי נקודת הבעייתיות שיש בפסיכולוגיה זה הדמי של העומק של העניין, וגם הצבעה על יסודות שיש בהם מן האמת. עכשיו רק השאלה בפרופורציה, בהקשר, בתובנות, בתפיסת העולם הכללית, במשמעויות, בנגזרות. הדברים האלה הם מאוד בעייתיים, מאוד מאוד בעייתיים. ולעבור טיפול בזה, אז עוד פעם, לא למהר ולהשתדל במינימום ההכרחי. כן.
שאלה שלי לגבי אחת הטענות ששמעתי שעומדות ביסוד הגישות של מדיטציה על פי היהדות או פסיכולוגיה על פי היהדות, זה בוא תיקח את הטכניקה, תנתק אותה מהתורה, מתורת הפסיכולוגיה ומדיטציה,
ותעשה בזה את היהדות.
השאלה שלי, אם באמת אפשר לנתק טכניקה
מזו,
שזה לא
פועל יוצא של... לא, לא, לא. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. לא. ענייני טיפול בנפש, ענייני טיפול בעומק, את זה, תשאירו את זה לתורה. התורה יש לה את הדרכים שלה. ועל... כל פנים, זה בטח לא עסק לנו. זה לא עסק לנו. אם זה יהיה עסק לרמב״ם, לארי הקדוש, למהר"ל, לרב קוק, לרמח"ל, לכל מיני אנשים כאלה כמו הסנהדרין, שהם צריכים לדעת כל מיני כשפים וכל מיני עבודות זרות וכל מיני... אין דבר בעולם שהם לא צריכים לדעת כדי להבין ולהורות. זה עסק שלהם. אבל שאנחנו, אנו ובנינו, לא כדאי לנו להתעסק בזה. כשחז"ל אוסרים על הדברים האסורים שהם דרכיהם אומרים, הם אוסרים על זה. ואל תיקח מזה את הדברים הטובים, קח מהתורה את הדברים הטובים. ושם אתה לא צריך... לא צריך להתחיל להחליט מה טוב ומה לא טוב. כל פנים, לנו זה לא עסק להתעסק בשיטות האלה. התורה יש לה את הדרכים שלה. תמו השאלות. טוב, אז נחזור לתחילת הדברים. כל דבר שהוא נוסע ונבדק באופן מדעי של אנשי מדע, בצורה של תועלת גלויה מיידית, לא על ידי מבט עמוק, פילוסופי או מיסטי, למרות שיכול להיות שבמבטים כאלה לאנשים שיש אותם, באמת הם לא ישללו את הדברים. בכל מקום, מיסטיקה יש בכל מקום בעולם, וזה לא בטוח שזה לא נכון. הבעייתיות במיסטיקה זה כמו הבעייתיות בעוד הרבה מאוד דברים, דברים שאתה לא יכול להעביר עליהם ביקורת. דברים שאין להם תו תקן. אין בעיה, אפשר לבדוק דברים לאורך זמן, העיקר שאפשר לבדוק את זה. אפשר לתת לו תו תקן. לא, אין דבר כזה. עד שרפואה תיכנס לשוק, על מנת שהדבר הזה הוא יקבל אישור של משרד הבריאות, אז זה דבר ברור לחלוטין. אבל איך הוא מוריד? בסדר, עובדה. בסדר, אז הנה, בואי ותראי, ממה שאת מביאה, זה ראיה לדברינו. שיש על זה ביקורת, דברים שאתה יכול לבקר ואתה יכול לשלול. אתה אומר, הנה, טעינו, עשינו הרבה בדיקות, ולפתע מתגלה באיזה מקרה, משהו לא שיערנו, לא תיארנו, יש חשש שזה נוגע. אז זה דבר שאתה יכול לבקר אותו. האם שמעת אי פעם על מישהו שיבוא ויגיד, תשמע, כתוצאה מזה שבני אדם עשו מדיטציה, אז קרה להם לא טוב, ואז מדיטציה זה לא טוב. זה לא יקרה. זה יכול להיות? זה יכול להיות. מכל מקום, את זה לא אסרה תורה. התורה לא אסרה להשתמש בתרופות, כי להפך, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. ורפו ירפא, הפסוק אומר ורפו ירפא, אומרים חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. והרמב"ן מעריך בזה מאוד באחד מספריו, שבו הוא מסביר שלמרות שבאמת, כמו שאת אומרת, מי שמכיר טוב את הרופאים ונמצא שם בפנים, אז הוא יחתום על זה שהטוב שברופאים לגיהנום. בלי הרבה סברים, כי הם פשוט הורגים. וגם הטוב שבהם. אז יבוא בן אדם ויגיד, למה לי לצרה זו? למה לי ללמוד רפואה? אני מתכוון לעשות, למה לי ללמוד פרמיצפטיקה? אני מתכוון לטוב, בסוף אני הורג בן אדם. אני אגיע לעולם הבא, אני אהיה בגיהנום. אז אני לא מתעסק בזה, לא רוצה להרוג בן אדם. אומר רמב"ן, אל תגיד כך. אל תגיד כך, כמו שאל יאמר השופט, אני לא מתעסק במשפט. כי אם אני אתה, בפרוטה, הקדוש ברוך הוא נותן נפשות. ואני מה לי להכניס את עצמי לצרה הזאת. זה נכון, טוב שברופים לגיהנום, והשופט שהוא טועה, אז הקדוש ברוך הוא נותן נשמות, נפשות. הוא טועה בפרוטה, והקדוש ברוך הוא יעניש אותו בנפשות. אבל זה בא להגיד עד כמה אתה תשתדל לעשות, להבין כמה המקצוע שלך אחראי, ותעשה את מקסימום של מה שאתה יכול. מכאן ואילך, תאנוס. ולימדה תורה שניתנה רשות לרופא לרפות. אל תגיד, בסוף יגלו שזה לא. כי אנחנו תמיד ככה, תמיד אנחנו חוששים, ותמיד אנחנו יודעים, זה כבר הגמרא אומרת מה שאנחנו יודעים כיום, כל מה שטוב לזה, רע לזה, רפואה שהיא טובה לזה, היא בעצמה מראה לדבר אחר. ניתנה רשות לרופא לרפות, ניתנה רשות לקחת תרופות. וזה חוזר לדברים לדוגמה שהזכרתי מקודם, כמו בפסיכיאטריה שהזכרנו. יכול להיות, ובאמת יש בזה סכנה מסוימת. עדיף לא להזדקק לרופאים, אז עדיף שלא נזדקק לרפואות. אבל מה נעשה? יש מצבים שאנחנו פשוט חייבים. כי כדאי להיכנס בסכנה הזאת, יש לנו סכנה בעליל, אז מה עכשיו נחשוב? זה איך אומר המשפט? אתה תובע, מה לך? כי תחשוש לרטבות בגדיך. אני עכשיו מת, אז אני עכשיו צריך לדאוג, המקדים שלי לא ירטבו. זה יכול להיות, כתוצאה מזה יהיה לי נזק, אבל אני עכשיו עסוק להציל את עצמי מנזק שאני רואה אותו בעליל, פה ועכשיו. ואין לי לחשוש לנסתרות. אין לי לחשוש, למרות שאת צדקת. ולפעמים, והפעמים האלה הם לא כל כך נדירים, למרות שעוד פעם, על פי רוב הרפואה מרפאת. בטח בימינו. תבדקו. כמה אנשים יוצאים כתוצאה מהרפואה מתים, וכמה אנשים יוצאים מהרפואה עם תוחלת חיים יותר גבוהה. אז מה הסיפור? הרפואה בסיכומו של דבר מגבירה את תוחלת החיים. זה שבפועל, לך תדע, מחלות שהיא מחוללת וצרות שהיא מחוללת, בסדר? אין לנו לחשוב שזה, לא אסרה את זה תורה, וכל דבר שיש לו תועלת כאין רפואה, למרות שאת צודקת שיכול להיות אספקטים שבה הרפואה מזיקה, באותו רגע שאנחנו לא יודעים מזה, אנחנו רק חוששים דיל מה, אולי בהמשך יתברר, לא צריך לחשוש לזה. כן. זה באותו עוד פעם אנחנו עכשיו כשאתה ניגש לרופא ויש פרופסור שהוא במבט אחד מסתכל עליך ואומר אדוני יש לך את זה ואת זה בלי בדיקת דם בלי שום דבר זה ואחר כך יבדקו בדם ויראו שמה שהוא אמר זה בדיוק כך כמו שיש באמת כאלה מאסטרוס כאלה ברפואה כמו שאת צודקת, נכון. לפעמים יש בעלי תביעת עין, מקצועיות גבוהה מאוד, זה כבר מעבר, זה מעבר ל... זה ניסיון חיים שמגיע למין תודעות על. שיש אותם לפעמים לרופאים מאוד טובים, ידועים. אין איסור לקבל רפואה מאדם כזה, וזה אין שום דרך רפואה, במקום שהוא רופא, והמקצוע שלו זה רופא. אז והיה, והוא מתבסס על האינטואיציה שלו, זה לא אסור. אנחנו פה עסוקים בהעתקה של נורמות, שבמקום, את מבינה, הפרופסור, הוא לא היה פרופסור עם כל מה שהוא היה, הוא היה רק בא אומר, תראה, אתה כזה, אתה כזה, אתה כזה, אבל הסתבר שמעולם לא למד רפואה, והוא רק מתחיל לחלק רפואות על פי התחושות בטן שלו. וגם האינסטלטור, אם כל מה שהוא יודע, זה, יש לי תחושה שאני אשבור את הקיר שם, אשבור את זה, זה יהיה. אני מעריך שבפעם השלישית הוא כבר לא ימצא עבודה. על כל פנים, הוא ילמד. השאלה אם אני צריך לשלם לו בשביל זה, ואם אני צריך להזמין אותו. אין בעיה, שילמד, רק לא על, לא על הקיר שלי. אבל מתי שיש דיציפלינה מקצועית, דיציפלינה מדעית, ואחר כך היא מפתחת בתוכה גם איזה תביעת עין, במסגרת כזאת, זה לא הנושא שלנו. אנחנו עסוקים פה עכשיו בנורמות שלמות, שהן נגזרות מתרבות כזאת, שזה כל עניינה. כשאני מביא מדיטציה, זה לא שמתעסקים בעניינים מדעיים, ומדי פעם יש להם אינטואיציה בעניין. כל הפילוסופיית חיים שלהם, תפיסת העולם שלהם, האונטולוגיה שלהם, מזה נגזר המדיטציה, זה נגזר מתחושת על. אין לנו עסק לזה. אז אמרת, רפלקסולוגיה נכנסה לתוך רפואה, כיוון שיש קריטריונים. זה לא בגלל שזה בא ממקורות זרים, כי זה סימן שזה פסול. במקום שזה אפשר לבחון אותו, אפשר לנסות את זה, אפשר להעביר אותו בקריטריונים מדעיים, והיה וזה יעמוד, טוב מאוד, אין בעיה. רפלקסולוגיה נכנסה לתוך רפואה, והילינג לא נכנסה לתוך רפואה. למה? כי זה בענייני הורמונים, אז זה פועל ניסיונית, הנה, אתה יכול לפתוח סתימת אף על ידי רפלקסולוגיה, להקל על כאב אוזניים על ידי רפלקסולוגיה, וזה ניסיוני, וזה אתה עושה, וזה עובד. אין בעיה. אבל אקופונקטורה, אותו דבר. אתה יכול להקל כאבים באמצעים האלה. זה מדעי. אז אני אומר, מה שיקבע אם זה מדעי או לא, זה שזה בבתי חולים קונבנציונליים, יש אגף לזה, סימן שזה עובר ביקורת. זה עובר ביקורת ועובר מסגרת מדעית. אם זה לא עובר ביקורת, זה אסור, וזה גם לא ייכנס לשם, וזה גם לא נכון מה שאת אומרת. כי באותו צד שזה נכנס, זה במקום שעובר ביקורת. אבל לא, זה לא היה נכנס. על כל פנים, ממה שלי ידוע, ידוע שזה עובר ביקורת. שלא לדבר על זה שאני יודע שישנם פקולטות שלמות באמריקה, שזה כל המקצוע שלהם. מקצוע שלהם לעבור על כל המיסטיפיקציות, בכל מקום בעולם, על כל הסבי המרפא והדרכים שהילידים בכל מיני מקומות בעולם, בסין, באפריקה, בכל מקום מתעסקים בהם, ולבדוק את זה, ולנסות לראות מה עומד מאחורי זה. כל פנים כבר ישנו עיסוק מדעי רב מאוד בנושא הזה. ובסדר, מה שאפשר להוציא, מוציא. טוב, לא חשבתי שסחף כל כך בעניינים האלה, אבל הדברים שאמרנו הם חשובים, לא ידועים לציבור הרחב, ויש מה לדבר על זה, וייתכן שבהמשך הסוגיה אני אחזור לזה עוד פעם ברחבה הגדולה, אבל זה לא יהיה בקרוב, לא יהיה בשיעורים הקרובים, על הנושא של הרפואה הלא קונבנציונלית, שאני רוצה להקדיש לה, חוץ ממה שקצת רמזתי פה, עוד אריכות דברים יותר גדולה, כתוצאה ממה שמשתולל ברחובותינו, וכן, ואתם יכולים לרמז מדבריי, שיש בהם משום דרכי האמורי. כן.
הם כלים שיש בהם תועלת אובייקטיבית ברורה, אבל מצד שני הם חושפים אותך לסכנות, כמו למשל אינטרנט, דוגמה, שהוא כלי שהוא, אם אני אשמש בצורה חכמה, אז הוא ודאי שהוא יעיל והוא טוב, אבל אני עלול להיחשף, יש בו איזושהי סכנה של כל מיני תופעות זרות, לא לנו.
טוב, אני לא חושב שיש בו משום דרכי אמורי. זה לא אסור משום דרכי אמורי. זה יכול להיות אסור משום אל תקרב אל פתח ביתה. אל תלך במקומות לא מכובדים. יכול להיות שזה אסור משום, אני יודע, עוצם עיניו מראות ברע. אדם שהוא עוצם עיניו מראות ברע, הוא נקרא רע. מה זה עוצם עיניו מראות ברע? זה שהולך במקום שנשים עומדות על הכביסה ועוצם עיניו. אז הוא נקרא רע. כי מי ביקש ממך להיות צדיק ולעבור ליד מקום ששם נשים עוברות, עומדות על הכביסה, ואז הן מפשילות את שרבוליהן, ורואים את זרותיהן בצורה לא צנועה. אל תהיה צדיק, ואל תעצום את העיניים. אל תעבור במקום כזה בכלל. אז זה נקרא רע. אז להיכנס לאינטרנט, אל תעצום את העיניים, ואל תהיה צדיק, זה רע. אולי זה אסור משום זה. זה לא אסור משום דרכי אמורים. זה אסור משום דבר אחר. יבוא אדם ויגיד, זה לא שונה מהליכה ברחוב. כי אין איסור ללכת ברחוב. למרות ש... כיום ברחובות אתה... מה ההבדל בין רחוב זה וזה לרחוב הפנסים האדומים? זה נראה אותו דבר. זה כך, זה כך. נראה אותו דבר. אבל אין איסור. יש איסור ללכת ברחוב פנסים אדומים, אבל אין איסור ללכת ברחוב. למה?
זה הכרח.
סליחה?
לא, זה הכרח.
כי זה הכרח לך ללכת ברחוב. אז במסגרת זאת יבוא אדם ויגיד, אני איש מקצוע, ואני צריך להשתמש באינטרנט. אין איסור להשתמש באינטרנט. אז במקום שזה הכרח, אז זה כמו רחוב. רחוב מכוער מאוד, וסכנות ידועות, אז פה, עצום את העיניים. במסגרת זאת, קופץ משהו, סלק אותו, ואז אין איסור. אבל אם אין צורך, שלא לדבר על דברים הידועים, זה לא עניין דתי, זה כבר עניין נפשי פשוט. הסכנות של מה שקורה עם ילדים ונוער, ושלא לדבר על התמכרות לעניין, אז זה ודאי לא מתאים לרוחנו. ודאי שזה דבר לא טוב. כל מקום, זה דבר שאני לא חושב שיש עליו איסור הלכתי. זה לא איסור הלכתי. זה תפעיל את השכל. למי ומה ואיך. יש אדם שזה בסדר, ויש אדם שזה לא בסדר. כל פנים, ואין ספק שאפשר להשתמש בכל מיני תרופות, של אני יודע, כל מיני חברות שמייצרות מגינים, כל מיני, מה שנקרא אינטרנט בטוח. ודאי שמצווה רבה להשתמש ולהיעזר בהם, כמובן. טוב, כולכם ברוכים. כן.